מקור ראשון, הסקטים.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של מקור אחד, הסקט הבית של מקור ראשון. אני אלחנן שפייזר, עורך חדשות החוץ של מקור ראשון, ואיתי באולפן היום העורכת הבכירה ביותר שהייתה לנו עד היום בפער, אורלי גולדבלנק, סגנית עורך מקור ראשון. אהלן אורלי.
אהלן, אהלן.
אז אנחנו כאן מקליטים פרק מיוחד, לכבוד, יש משהו קטן שקורך, פסח, אולי שמעת על זה. האמת היא שאנחנו יודעים ששמעת על זה, כי כתבת על זה טור השבוע. בזמן שיש גל טרור אולי, ובלגן פוליטי, ממשלות מתפוררות, לא, אולי נגמר, אנחנו לא יודעים, נבלם הגל. ממשלות מתפוררות, סמוטריץ' מחרים את בנט מהבית כנסת, כל מיני דברים גדולים ברומו של העולם קורים, ואת אומרת, לא, אני כותבת על הדבר הזניח הזה שנקרא חג הפסח.
זה נימת ביקורת כאילו בקולך, או שלא בין השורות?
זה נימת ביקורת הפוכה. זה נימת ביקורת,
הערכה עמוקה אני שומעת.
הבינו כאילו את הציניות ההפוכה של... תחשבו על זה.
בוא אני...
תחשבו על זה.
אני... להצדיק את ה...
לא, קודם כל בוא נסביר, כאילו, המקרה שיש איזה...
אתה רוצה להקריא את הטור?
אחד מבין מיליוני המאזינים שלנו במקרה לא קרא את הטור שלך.
לא רואה שיש אחד כזה.
קשה לי להאמין, ידוע, הרייטינג של הטורים האלה, רוקי השחקים. אבל בכל זאת, רק במקרה שיש אחד,
אתה... מחניק לי בקטנות, כאילו, כן, כן.
הפוך, בגדולות. עבור הקוראה האחד שלא קרא את הטור שלך השבוע, אנחנו בקצרה, דיברת על שתי המנגינות, עכשיו אני רציני כזה, כי זה באמת, זה טוב.
שים ברקת אחת מהן לפחות.
אוהד, המפיק של הפרק התחיל לשיר את זה ברקע.
אני אשר, אני אזם זה.
שתי המנגינות הסותרות לכאורה של ואי שעמדה, כשקוראים, שרים בפסח, האחת כאילו הישנה, השמחה, ואי שעמדה, ואי שעמדה, והשנייה, פעם ראשונה שנשאר בפרק של הפודקאסט הזה, והשנייה, השווקית, השקטה יותר, הדרמטית, שצריך לשיר...
בלחן של
יונתן
רזל, כמובן.
כן, שצריך לשיר כזה עם פסנתר ולצעוק כזה לתוך השמיים.
בדיוק. אני חושבת שבעצם זה גם עונה על למה בשבוע הזה בחרתי לכתוב משהו לחג ולא פוליטיקה. זאת אומרת, במידה מסוימת, הניגון שהסתובב באמת, פיזית, בראש שלי, וגם כמו שפתחתי את הטור, באמת הוא היה... הוזכר בכמה מאמרים, בדעות, אפילו בכותרות רגילות של ניוז כן. מוחלט, מהרגע שהיה את הפיגוע בתל אביב, הוא ואיש העמדה. העול הזה על הכתפיים היהודיות של היעדר האשליה של העולם האוטופי. כי בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. ובעצם האמת שלי לטובת הטור עשיתי תחקיר מעמיק וגיליתי שיש לפחות איזה 3-4 מנגינות אחרות.
תשאיר לנו את כולם לפי הסדר עכשיו.
זה כל כך אשכנזי בשבילי שאלוהים יסלח לי, אני לא יכולה לעמוד ברמת היידישיות של זה.
השם משפחה שלך הוא גולדקלנג.
השם משפחה שירשתי עם בעלי הוא גולדקלנג.
כבר הפך לחלק מהאשכנזיות ברגע שאת אומרת את זה.
ובאמת זה מנגינות באמת שקטות, באמת כבדות. במבטא יידישי שאין שום סיכוי שאפילו אבותיו של בעלי ידעו לחכות. אחד קרלין, אחד בובו וכל מיני כאלה. ובסוף אבל השתיים המוכרות לנו זה העממי, השמח, שאתה ככה עם אגרופים על השולחן וכולם צועלים את זה בשלב הרעב, אבל עדיין לא מאוד של לסדר. וזה קצת לא מותאם אווירה. זאת אומרת, לכאורה אתה מספר את האסון הסיזיפי של מה זה להיות יהודי, ואתה שר את זה בשלו אחד בלבד. היי, העיקר אשכנזים צוחקים עלינו על אדון הסליחות, על איך אנחנו שרים בקולי קולות את חתנו לפניך. נראה לי שזה לא
כך.
נראה לי שכאן אנחנו צודקים יותר. ואז הגיע ב-2008 יונתן רזל. והביא מנגינה, שהיא באמת יותר קוראת לבבות, אבל למעשה שתי מנגינות צודקות. זאת אומרת, מה שניסיתי להגיד בטור זה שיש לנו בתוך האגדה, בתוך החלק הזה באגדה, הפנלה לשני דברים. האחד הוא באמת הטרגדיה היהודית של בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. הצד השני הוא, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והשחלתי שם דבר תורה למקרה שפספסת על... כמובן, מי זאת והיא שעמדה, ההבטחה של ברית בין הבתרים, ולמה להתחיל את האגדה, עוד לפני שסיפרת על שיעבוד מצרים, על הירידה למצרים, על הפירמידה, מה שאתה רוצה, על העבדות הקשה, וגם כמובן ממילא המכות והגאולה, למה אתה מספר כבר בהתחלה על ההבטחה? למה אתה עושה ספוילר לסוף. אז בדיוק זה זה. זה התקווה, ההחזקה של הגאולה, mm-hmm. היא בעצם לפני שתשמעו את כל מה שהשתבש, שתדעו שבסוף ההבטחה מתקיימת, שבסוף, והיא שעמדה, היא ההבטחה. וזה דבר תורה, אתה יודע, אני מניחה שבכל בית יש את הדברי תורה הקבועים, שכל שנה אצלנו יש המון בדיחות סביב הדבר הזה של...
אנחנו מתבדחים על הגדה של פסח, סליחה.
לא, אנחנו מתבדחים על אנשים.
אני מנדה אותך מהבית כנסת שלי.
האמת שבדרך כלל מתבדחים על חשבוני, על נו נו, תגידי את הדבר תורה הזה שלך והוא שלך, אבל מצד שני זה גם כבר זיכרונות.
אחרי ישראל.
סבא זיכרונו לברכה היה אומר את הדבר תורה הזה, ומי זוכר את התשובה, ואיפשהו אני חושבת שזה המסורת היהודית בסוף, על לדעת את זה. זאת אומרת, אם אני מנסה לחשוב... לצחוק על הגדה של פסח? גם לצחוק על אימא, אבל גם להרים ראש באמצע גירוש ספרד, להרים ראש באמצע השואה, להרים ראש באמצע אינטיפאדה, להרים ראש באמצע מלחמת יום כיפור, ולהגיד, רגע, 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 יציאת מצרים. רגע, 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 יש את הכי נמוך, ואחרי הכי נמוך יש איזה גאולה. ובמידה מסוימת שתי המנגינות צודקות.
איזו את מעליפה?
יונתן רזל.
כן?
כן, אבל זה רק בגלל שאתה יודע, שירי ילדות הם לפעמים סבבה, ולפעמים הם מזכירים לך כמה אומלל היית בשולחן ליל סדר, שלא הבנת מה קורה, וזה נמרח שעות, ואתה מת מרעב, ואסור שום דבר לפני קידוש, ואסור שום דבר לפני כלום, ואל תיגעו בכלום, ולא לאכול יותר מדי מהקרפס, כי אסור לסבוע מהחתיכת סלרי הזאת, כי אצלנו לא היה תפוח אדמה, ולא, לא. אז עכשיו אנחנו בולעים חצי תפוח אדמה, ואמא שלי עם האצבע, תשימו לב, אסור, אסור, זה לא... ואתה רק מחכה שיגבר, ועכשיו הם שרים לך איזה מנגינה מאפלה שלא, בואו, לא מחזיקה את השורה מי יודע מה.
אז זה יותר...
אבל אחלה לחן, עממי, מי שלא תהיה.
אז אני מעליף את הראשונה.
די, נו, אפילו בזה אנחנו חלוקים.
אבל זה סתם כן.
לא, כי אתה חייב להגיד את ההפך ממני.
לא, זה יותר שאני חייב להגיד את ההפך מכאילו כולם, אבל זה יותר, זה משהו ריאקציונרי כזה של...
הבנתי, כי... לא, אני מסכימה שיונתן רזל דורש לב ורגש.
בדיוק, זה יכול להדגיע. זה ולא זה, זהו. לא, זה סתם, זה כאילו איזה מין... האמת היא, פעם הייתי מנסה לטעון שזה כאילו, לא, אני אוהב את המסורת, אבל זה חרטה, כמו רוב האנשים שטוענים שזה קשור למסורת. הסיבה, תכלס, הקטע הוא שאני כאילו, אני חושב שכדי להשאיר את השיר של שואקי ורזאל, של רזאל, ששואקי גם שר, כמו שצריך, אתה צריך להיות מישהו שיש לו את היכולות הווקליות של שואקי ורזאל.
אז אני מודה שרמזתי לזה גם בטור, אם קראת, שאנחנו מתחילים עולים אוקטבה, עולים עולים, ובאיזשהו
קורסים לתוך. זה הקדוש ברוך, כי א� צריך כאילו, זה...
צריך את יונתן רזל בגדול.
עם הדודה והסבתא והילדים, שולחן שבת, שרים את השיר הזה שאפשר לדפוק על השולחן ולשיר, וכולם שמחים ואת מסיימים. אבל זה רק אני. אז עכשיו שעברנו את השאלה הכי חשובה של ה... למה ערב יש שמש בחוץ? אנחנו הופכים...
יום ולילה.
הופכים יום ולילה היום. פורים, כל ביחד.
יום שכולו.
יום שכולו.
לילה? לילה? זה הפוך? איך זה?
מכת חושך. מכת חושך, זה קשור לפסח, ולכן אפשר להגיד שעכשיו בעצם לילה.
קרב יום, שהוא לא יום ולא לילה.
או, יפה מאוד. אנחנו בסדרה של וורטים. רגע, עוד אחד. עכשיו תורי. אני רוצה לחזור רגע לדבר על הטור בכל זאת, לפני שנדבר על דברים פסחיים כלליים יותר.
אוקיי.
כשקראתי אותו, חשבתי על עצמי, שאולי יש כאן איזה עניין של... זה קצת, כאילו, זה קצת מוזר, אבל מאוד טבעי לנו, מאוד טבעי, אני אתחיל לכפוך, מאוד טבעי לנו כיהודים, הקונספט הזה שבכל דור דור עומדים עלינו וחלותינו. כלומר, זה טבעי לנו כי זה קורה. כי באמת לא היה דור שבו, לא מישהו, לא היה מישהו שאמר כזה, יש משהו ביהודים האלה שאני לא אוהב, ובדרך כלל זה יותר ממישהו אחד. והתחלתי לחשוב לעצמי, נניח שלא היה אף אחד כזה. האם בכלל היינו יהודים? כלומר, האם...
וואו.
האם חלק אינטגרלי מלהיות יהודי זה שמישהו רוטף אחריך?
היה איזה שחקן כדורסל במכבי תל אביב, לפני איזה עשור ומשהו, שאמר באחד הראיונות, כן, זה כדורסל, שפייזר, שאמר, יש לכם מזל שיש לכם את האימות עם הערבים הפלסטינים, כי אחרת הייתם הורגים אחד את השני. זאת אומרת, הייתם אוכלים אחד את השני. אנחנו מצליחים באמת להגיע למחלוקות מרשימות, שבדרך כלל באמת הגיבושון שלנו בסוף, הוא דרך קטסטרופות וטרגדיות איומות ורדיפות. בסוף רדיפות. אז פתאום כולם נזכרים שבסוף כולנו נרדפים באותה מידה, זה שהוא כבר חצי מתבולל, וזה שהוא אקדמאי ואתאיסט, וזה שהוא עם הזקן והפאות הארוכות. כולם בסוף על הגנום שלהם. אני רוצה לקוות, טוב, אתה תלעג לי ותצחק אליי בפעם המי יודע כמה על היותי אופטימית בלתי נדלת. אתה רוצה כבר עכשיו? אפשר.
לא נכון, שואת לך לדבר, כן.
אני כן מאמינה שזה כן חותר למקום טוב. אני כן מאמינה שבסוף יש טוב מאחד גם סביב דברים מרגשים ונחמדים. הלוואי והייתי זוכרת למי לתת את הקרדיט, אבל הייתה קריקטורה אחת משגעת, גם בתקופה שהיינו בטוחים שלא היה מעולם קרע כזה נורא כמו היום, אז זה היה נכון גם לפני 10 שנים ו-20 שנה ו-50 שנה ו-100 שנה ויותר, בדיוק. והייתה קריקטורה נהדרת שרואים בה חילונים, חזות תל אביבית שכזאת, וחרדי, וסרוג, מתנחל, וכל מיני כאלה, וכולם עומדים מסביב ל... כנרת אחת יפה, וכולם מסתכלים במתח ומאוחדים סביב הציפייה שהיא תעלה, שהיא כן תעבור את הקו האדום שהיה באותו זמן האיום המיידי,
כן.
ופתאום לא היה שום דבר אחר, ואת יודע, זה תמיד נתקע לי בראש, שבעצם אפשר להתאחד גם, גם שם יש כאילו קטסטרופת היעדר מים, אבל היום שאנחנו כבר עם פתרונות מים אחרים, יש משהו מאוד מרגש בזה שהכינרת עדיין מצליחה להדליק את כולנו, ולא חייבים רובנו. איזה אינטיפאדה או משהו כן. כזה, רובנו. הרמתי ידיים
בחזרה,
לרגע.
בחזרה כן. לפודקאסט הקודם שהיינו
כן,
מקליטים.
בדיוק.
אני דווקא לא צוחק עליך בכלל, אני חושב שיש...
מודה לך.
כן, פעם ראשונה.
אמר שפייזר בחיוך גדול, לא זה
לא זה. לא, אני מסכים. בסוף אני מסכים. אי אפשר, אני התחלתי בשאלה, הצגתי את זה בשאלה, אני לא רואה, אני לא חושב שהיה אותו עם יהודי בלי זה, זה חלק, כלומר, אני לא מנסה, אני מקווה, מתפלל היום שבו לא יהיה את זה יותר, אבל אני חושב שהיום שבו אף אחד לא ירדוף אותנו, זה יום, זה מין... זו ההגדרה הזאת של אחרית הימים כזה, איזה מין מקום שהוא לא העולם הזה, כי ראינו שבמשך אלפי שנים אנחנו קיימים, במשך אלפי שנים עודפים אחרינו, אין מצב שלו, אין תקופה שלו.
אפרופו מה שבאמת קורה באקטואליה, כשמתעלמים לרגע מהחג, המחשבה הייתה לא רק אצל הקואליציה, גם אצל, אני חושבת הרבה מאוד חשבו שברגע שביבי לא יהיה ראש הממשלה, לא יהיה על מה לריב יותר, כי הרי כבר כל כך הרבה מערכות בחירות, וכל כך הרבה דיבורים הם רק בין רק לא ביבי לרק ביבי, וגמרנו ברגע כן. שיהיה עובדה, תהיה ממשלה חדשה, לא משנה כמה טובה או גרועה היא תהיה, יהיה שיח אחר, והנה הוכחנו שלא.
הכל אותו דבר.
אז כך שגם פה נדמה לי שהמחשבה שאם רק לא יהיה אויב, אז פתאום משהו יפסיק במחילה, אבל גם אשליית השלום של אוסלו, של כאלה שעדיין אוחזים בה, או בפתרונות שדומים לפתרונות אוסלו המעוותים בעיניי, המחשבה שאם רק לא היה את 67 זה, אז או שלא יודעים את ההיסטוריה של 48 או 39 או לא יודעים שאחרי אפילו במרד גטו ורשה הצליחו שיהיו שני מחנות יהודים.
נכון.
כך שבאמת או שלא מבינים את טבע האדם או שלא מבינים את טבע היהודי, כך או כך עושה רושם שגם אם נחזור לקווי 67 או נגיע לשתי גדות לירדן במלואן, כך או כך אנחנו נמצא על מה לריב, יהיה בסדר.
כן. אני מסכים עם 100%, אני חושב שהיום שבו את כאילו חושב, זה קצת מזכיר לי את הוויכוח, זה ממש להתפזר, אבל זה קצת מזכיר לי את הוויכוח על צום, האם לצום עדיין, כאילו מה, חזרנו לארץ, למה צריך לצום וזה, וזה כאילו...
אל תשבע ואתה מדבר.
כן, כאילו הצומות חורבן, גם את זה עם התמוז, יש אנשים שלא צמים, כי הנה לא צריך לצום, ואני חושב לעצמי, אם אתם חושבים שהגענו לאיזה מין גאולה כזאת והכל סופי, אז איפה המקדש, איפה... זה כלומר,
אז אתה
לא...
יודע איך אני הולכת לענות לך, רק... אתה הולך להסתבך עכשיו טוב.
לא, אז לכן אני יודע...
יש לי תזה קטנה שכתבתי כן, בנושא, למה רבי יהודה הנשיא אבל... קרא גאולה,
כן.
שאגב, הוא ניסה להפסיק את צום תשעה באב ואת י"ז כן. בתמוז, ולא היה, לא רק לא היה מקדש, לא היה גישה לירושלים, כן. אחוז יהודה
נכון.
היה בגלות גליל, הוא עדיין ראה בזה גאולה, כי אני חושבת שמה שאנחנו קוראים גאולה, הוא שונה מאוד. רבי יהודה הנשיא ראה בעצם גאולה, את מה שראו ביציאת מצרים. שיפור ניכר במצב, עצמאות כן. וחירות, ולאו דווקא אוטופיה, שאני חושבת שהגלות גרמה לעם ישראל באשליה. והאמת, שזה היה מאוד רציונלי דווקא להאמין שיבוא מקדש משמיים ומשיח, כי כשאתה נמצא, בגלות גמורה. היום זה נראה, הנה, קיבוץ גלויות זה דבר אפשרי, ולשלוט בירושלים זה דבר רגיוני מאוד. אבל תחשוב על יהודי לפני 100 ו-200 ו-500 שנה, זה הדבר הכי לא רציונלי להאמין שיקרה. הרבה הרבה יותר רציונלי בחשכחת הגלות, באמצע גירוש ספרד, באמצע רדיפות שפשוט לא פסקו מעולם, לא באירופה ולא בארצות המזרח, הרבה יותר רגיוני להאמין שמקדש ירד משמיים ומשיח יבוא על חמור לבן ויגאל את כולם, מאשר לחשוב שיש התכנות כלשהי לצעדים ארציים שיביאו לבנייה ולגיבוש מחדש של יהודים מכל קצוות תבל. זה פשוט נשמע פסיכי. נכון. במשיח מטאפיזי נשמע הרבה הרבה יותר רגיוני. כך שאפילו זה היה רציונלי.
כן.
וברוך השם, אנחנו בדור די הזוי שזכה לראות את זה אחרת. תסלח לי על הביטוי, אני בטוחה שאתה זקוק לאיזה כוס מים.
כן, לפחות מים או משהו קצת יותר חריף.
לעצור את הבחילה של השמלץ, כן. או משהו יותר חריף.
הרבה יותר חריף.
או אל תביא לנו וויסקי.
או אל תביא לנו וויסקי. מה שאני רציתי, הנקודה של עצומות וגם של ויהי שעמדה, אני חושב שזה, כמו שאמרת, זה קשור לטבע האדם, יותר מאשר זה קשור לזמן כזה או אחר בהיסטוריה. גם כשהמצב שלנו נהיה יותר מוטב, כלומר, יש הבדל ענק בין להיות יהודי ב-1492 בספרד, לבין להיות יהודי במדינת ישראל עכשיו. אבל בשניהם יש איזה מין מצב כזה עדיין בסיסי של להיות יהודי, זה אומר שיש נתח די משמעותי מאוכלוסיית העולם, שרוצה להרוג אותך, או לפחות שונא אותך, או לפחות איזה, כלומר, וזה משהו שלא ישתנה, וגם כל עוד אין גאולה שלמה, שבכל זאת, כמה תסכימי שעוד לא הגיע, עדיין יש לדעתי סיבה לצום, כי אנחנו לא מגענו לרמה הזאת, אבל בסדר, זה כבר ויכוח תיאולוגי. הזכרת לי, אני חייב להגיד את זה, כשדיברת על השחקן כדורסל הזה ממכבי תל אביב, שיש סיפור הפוך, יש סיפור לפני מלחמת העולם השנייה, אני לא זוכר מי זה היה, תבדקו אותי אם אתם מאזינים לזה, אבל אני יודע שהסיפור נכון, הגיע בכיר יפני לסיור בגרמניה הנאצית לפני המלחמה, והוא ראה את כל את העשייה ואת השיפור הצבאי, ויותר מכל את הלהט של העם, איך שהנאצים הצליחו להלהיט עם ש ממש לא מזמן הפסיד במלחמה והיה מפורק ושבור ודקדנטי כזה, והגיע הרפובליקת ויימאר הייתה מזעזעת בהרבה מובנים, וכאילו פתאום כולם מתגייסים וכולם למען המדינה והעם וזה, והוא כל כך התרשם והוא אמר להם, הלוואי שאני הולכים לעשות ביפן מה שאתם עושים כאן, אבל אין לנו יהודים לסנוע. וככה הוא אמר להם, כלומר, יש איזה משהו שהוא הבין, שכדי להגיע לרמה הזאת של כוח כאילו אפל, אתה צריך את המיעוט שאתה יכול,
אתה צריך נמסיס כדי
לצמוח. כן, נמסיס. עכשיו, היפנים הצליחו לא רע עם הסינים, ועשו להם דברים מזעזעים, שהיו זוכרים הרבה יותר ללולי השואה.
זאת אומרת, מצאו לזה פתרונות, גם בלי.
כן, אבל לא באותה רמה, ואני חושב שגם הוא הבין את זה, וזה מדהים. וכאן נגמר שלב הכבד של הערב, לפחות בינתיים. בוא נשאל שאלה קלישאתית בטירוף. מה זה פסח בשבילך?
וואו. פסח זה יום העצמאות שלנו כעם, קודם כל. מה זה אומר במישור האישי? אני נורא אוהבת את פסח. אני לקח לי המון המון שנים לנטרל את התניה של בין הלחץ ניקיונות וההיסטריה שבבית שבו גדלתי נמשך בערך מסוף פסח ועד תחילתו של בשנה הבאה של לא להביא ספר לשולחן שבת ולא זה, כי פירורים, כי חמץ, כי הצעצועים, כי איך נמצא אחר כך, להשתחרר מזה ולהגיד, זה לא פסח שלי יותר. זאת אומרת, הניקיונות לא פסח שלי יותר, זה לפעמים מגיע
לי למקרה.
בוא נגיד ככה, כשהיינו קטנות, אז תמיד היינו רואים, מה אתם הספקתם, מה לכם נשאר? ותמיד צננו את האלה שזה חודש לפני פסח כבר נשאר לנו רק המטבח.
מגעילים.
אז אני מתחילה מהמטבח, בחיים לא התחלנו שום דבר לפסח מאז שאני נשואה לפני ראש חודש ניסן בכלל.
יפה.
בדרך כלל יוד בניסן. כאילו כשלקחו את הקורבן, וואלה, עוד ארבע ימים. זה הסלים במיוחד בגלל העבודה במקור ראשון, שאנחנו נדרשים בפחות ימים לעשות גיליונות יותר גדולים וחגיגיים, וצריך איכשהו להתחיל עבודה כבר לגיליון שיהיה בסוף חול המועד. זה לא שבאמת, זאת אומרת, זה לא מבחירה לשבת רגל על רגל לראות טלוויזיה או לקפל כביסות מול הטלוויזיה אפילו, מה שעשיתי.
כביסה זה חמץ.
אלא באמת אילוצים, אבל כן. אילוצים שמאוד מאוד נהניתי, וגם קודם, מעולם באמת, גם הרבה לפני מקור ראשון, לא הסכמתי להיות בשיעבוד הזה, אבל האיסורי מצפון, אתה יודע, מקלקלים יותר מהמעשה, אתה יכול להרגיש כזה מצפון, שגם אם לא עשית עדיין כלום, אתה מרגיש את הג'יפה. ומשנה לשנה לימדתי את עצמי, פשוט לחכות לליל הסדר כי הכיף שיהיה שם. להתייחס לבישולים לליל הסדר שאני עושה כבר המון המון שנים, במספרים משתנים של מספר המשתתפים בסדר, ולהתייחס לזה כאילו זה היה עוד שבת שצריך לבשל ולא קרה כלום. זה שקוראים לזה ליל סדר ויש עוד צלחת סדר על כל מרכיביה להוסיף לבישולים,
כן.
באמת לא שונה מלהחליט לעשות שהשבת, להחליט שהשבת אני עושה חי סלטים. כאילו באמת אפשר לנשום.
חי סלטים?
תשאל את אימא שלך.
אוקיי, אני אשאל.
ואתוניסאית. ופשוט... זה שחרר איזה משהו שאפשר היה ליהנות מהחג ואשכרה לחכות לו. וכמובן בסוף גם מצליחים לנקות הכל. זאת אומרת, היו רגועים, אפשר לאכול אצלנו, אפילו מהרצפה לשלוש דקות הראשונות של הדלקת נרות, ואז אוכלים באמת ברצפה, כי אנחנו מתחילים את החלק הראשון של הסדר בפופים כאלה וספות.
אחד מאלה.
אנחנו מאלה,
כן.
בשנים האחרונות, והרבה האחרונות, משהו שמשתחרר בזה שצריך ליהנות מזה, שזה לא איזה טקס שחייבים לעשות וי על כל קדש ורחץ ולעבור באיזה היסטריה, אלא פשוט לשחרר, ליהנות מהחברה, להסביר, לשיר באמת, באמת, את מה שאני חושבת שהתכוון המשורר לכתחילה, קורבן פסח הרי של ליל הסדר מנסה כן. להזכיר אותו, נאכל בחבורות, אני מניחה שהרעיון היה באווירה טובה, מספרים ביציאת מצרים, בהתלהבות, כן. מקשיבים בהתלהבות, ויש משהו מאוד מאוד משחרר בזה שאפילו אתה יודע מה, בלחכות לחול המועד, ואני הולכת להגיד משהו שיזעזע את עולמך רגע, להסתובב בטבע.
לצאת מהבית וחול המועד.
לצאת מהבית וליהנות מהטבע.
ולא למוזיאון.
מהעונה הכי שווה בשנה.
יש אלרגנים בחוץ.
יש אותך שאתה...
כן, אנחנו...
גוש אחד גדול של אלרגיות, אבל עקרונית... גדול במובן המרזה, אבל עקרונית...
למי שלא יכול לראות, אני מקליט מתוך בועה,
כן,
ששומרת
בהחלט.
עליי מפני כל החלקיקים.
המון המון כן. אלרג'י מסביב. ובאמת שפסח הלך ונהיה זה בשבילי. ממש ממש בדומה לסוכות, שעם כל הכבוד, בניית הסוכה היא לא העיקר. היא בסוף המקום שאתה נכנס אליו, מבלה בו את החג. אבל בסוף זה חג אחד, ובאיזשהו שלב עשיתי אישור קו ביניהם, זה פסח בשבילי, הזדמנות.
אני כל כך מזדהה עם ה...
שאתי שאתה הולך להגיד מזדעזע.
מזדעזע, כן.
לא, כי מזדעזע זה התחלה של מזדעזע.
מה זה פסח בלי אימה מחמץ, לחץ כבר מטו בשבט וכל מה שמתלווה עם זה. אבל אני תוהה אם זו... סליחה, הרגתי את אורלי מצחוק. אני תוהה אם זה... אם זו איזה פסיכוזה לאומית, כלומר, אני
כיום?
לא, התחושה הזאת של עומס נוראי חודש חודשיים לפני פסח שלא עוברת עד ליל הסדר. כלומר, יש כל הפסקי ההלכה, כולם אוהבים להזכיר את הרב שלמה אבינר שכתב שהאבק זה לא חמץ, וכאילו יש את הפסקי, וגם אנשים שבימים אחרים לא היו מסתכלים לכיוונו, פתאום שולפים את הפסקים שלו, תראו מה הוא כתב, לא צריך לנקות את הטוסטר. כן, כן. אבל אני חושב שזה כאילו, זה כאילו,
הלו, את הטוסטר אני פשוט זורקת, אין סיכוי להצליח לנקות אותו.
זה כי הפסק הזה שלו, ולא רק שלו, מדבר על איזה מין צורך נפשי אז של בעיקר גברים, אבל אני חושב שלא רק כפי שאת מוכרה עכשיו.
אני חושב שהפוך אפילו.
כן, אבל בדרך כלל, מה שאני מכיר זה שזה כאילו... לא, אבל זה כאילו זה עובר מדור לדור כזה, כאילו.
תלוי. אנחנו ארבעה ילדים, ואני חושבת שזה עבר מאמא שלי ל-50% מאיתנו אולי.
רגע, תני לחשב. כן, סתם. אוקיי, 50%.
מה לעשות? למרוד בהורים זה לפעמים לא להסכים להיות בהיסטריית ניקיון. אני לא פתוחה, זה לא המגדר הנשי ככה מול המגדר הגברי. יש גם גברים חולי ניקיון בצורה פסיכית תתרגם את זה לאוטו שלהם ותראה מה דעתם על חצי פירור בלי פסח. הנקודה היא שבאמת יש ממילא איזה חג אביב גם בצד פסח. זאת אומרת, בצד החמץ יש איזה, אין מה לעשות. זה הזמן להחליף את הארון ולעשות את ה... להעלות את הסוודרים למעלה, להוריד, לשים קדימה את כל הטישרטים, אין מה לעשות, זה העונה, ואת זה אגב אני עושה בנאמנות, בהתלהבות, פעמיים בשנה, טקס החלפת כל הארון, וזה סבבה.
כן.
יש משהו, אני אגיד לך, אני לא מאוד אוהבת תיאוריות ושיטות. ובכלל זה גם לא את תיאוריית מגירות. אבל אני מאוד אוהבת לקחת, תעשה גוגל.
גוגל.
אני מאוד אוהבת...
אנחנו מקליטים
פודקאסט. לקחת מוטיבים. מאוד מאוד אוהבת. אני מאוד מתקשה למצוא שיטה שאין בה שמץ של אמת להיחס בה. שיטת מגירות בעצם, אני לא פרזנטורית שלה, אז אני לא יודע להגיד את זה בדיוק, אבל היא כן, במובן שכשאתה עושה סדר במגירה, אפילו אם היא נעולה והיא סגורה, היא יושבת לך בראש והיא מעיקה עליך, וכשאתה מסדר אותה, סידרת ופינית איזשהו מקום בראש. אז אתה לומד לשחרר, קודם כל היא מסודרת יותר, ב', מסרת דברים, ג', זרקת דברים, ד', שמרת דברים מבחירה, עשית פה איזו סלקציה מסוימת, כשאתה עושה את זה על ארון שלם, על בית שלם, אתה מפנה... אתה מפנה משהו בנפש שלך, ובמובן הזה, עם כל הקלישאה וה... אני כן מאמינה שיש בתיאוריה הזאת איזה משהו שבא לידי ביטוי בפסח, בצורה כזאת שמומלץ לעשות את זה כל כמה זמן, בלי קשר, לשחרר, לשחרר ולמכור, להגיד, זאת הייתה שמלה נהדרת שאני כבר לא אחזור אליה, בין אם המודה השתנתה, בין אם המילה מודה כבר לא במודה, בין אם ה... עונה או המשקל, או לא משנה מה. כן. פשוט לשחרר לפעמים ולהגיד... אני יכולה בלי, וקניתי עוד 15,000 בגדים, ולא קניתי עוד ארון, אז מישהו צריך לעשות איזו בחירה. זה עושה משהו, את אותו דבר בנפש. כן. וסליחה אם זה נשמע ניו אייג'י, אבל זה קצת. פשוט עובד מעשית.
אם זה עובד, אז למה לא?
תודה לך.
שאלה עוד יותר חשובה. או. מצות. כן או לא?
ימי.
כן.
אני מתה על מצות. יותר מדי גלוטן, נכונה. אבל ברמת העיקרון... או עם אבוקדו, או עם שוקולד השחר. כן, השחר, אלכס, לא נוטלה, זה מגעיל. זה פשוט רצוי עם קוטג'. זה פשוט, כאילו, שוקולד וקוטג'. כן.
לא, גבינה לבנה ושוקולד, אבל לא קוטג' ושוקולד.
לא, אין הבדל. גם גבינה צהובה הולך על שוקולד.
אוי ואבוי.
כן, כן, יש לי את הקטע. והמוצר הכי משמעותי הוא, כמובן...
אפשר עוד וויסקי עוד.
הוואפל עפיפיות, החלבי למרבה הצער, שזה המוצר היחיד שהוא יותר טעים בפסח מאשר שאר השנה. זה באמת הדבר היחיד שעושים אותו יותר טעים, ובדרך כלל אנחנו, זה פשוט מצחיק לראות בכל המקומות שמודעים לזה,
כן.
פשוט מרוקנים עדפים ככה שעד שמגיע פסח כבר אין את הוואפלים האלה.
עכשיו כל העולם יודע על זה.
עכשיו כל העולם יודע, קנינו כבר את כל המדף בסופר.
אתם מוקניתם עד שיפרצו לכם בבית, עד שהמון ינהר לכם.
אנחנו מוכנים לסחור בזה.
הזכרתי עכשיו, טוב, אין לנו זמן. אבל מה קטעים מוגיות פה בושה? טוב, אין באמת זמן לדבר על זה. זה חמץ, זה לא חמץ. שדו, זה חמץ או לא?
לתיאוריה, אוקיי. כן, אבל... זה עוגיות שנועדו, יהם,
כן.
שבעצם רק הרב עובדיה יוסף בערך חושב שהן קשרות לפסח, נכון. ואפילו תלמידיו וחסידיו כן. חלוקים בזה בתוך עצמם, אבל זה פתרון מצוין, וכשהבית כבר קשר לפסח, ואתה עדיין רוצה לדחוף משהו לילדים,
יפה.
כי הם רעבים פשוט כל הזמן, גם אנחנו, האמת, שמהרגע שהמטבח לא נראה איך שאנחנו רגילים, זה פשוט פותר את זה, כי זה קשר לפסח, אבל שלא תאכל את זה בפסח.
מעולה.
סוג של קטניות.
ועם הטיפ המצוין הזה, אנחנו נזכור את הקטע של הפסחי, יש לנו כאן שאלה קבועה, ואת בתור סגנית עורך מקור ראשון, יכולה לענות עליה יותר טוב מכולם. כן, כבר דיברנו על זה. זו שאלת פרגון. היה לנו גיליון מיוחד של פסח השבוע. בואי תנראה לנו... איזה כתבה, איזה טור, איזה משהו שהתלהב ממנו במיוחד, והקוראים רוצים לקרוא.
טוב, אז כמובן זה פוזיציה מאוד בעייתית ומאוד מאוד קשה לבחור. באמת, יש ים של חומרים ומוספים בפסח זה, אתה יודע, יש מאמץ יותר ויש יותר עמודים מהרגיל, והכל הרבה יותר מסובך, אבל אין מה לעשות. הרעיון של אנן הביטבול, באמת, באמת מוכשר, שהטור שלו מדי שבוע מעולם הישיבה, וזיכרונות מעולם הישיבה שלו, הוא תמיד כתוב אותו ותמיד... משעשע ולפעמים עם פואנטה, נטולת פואנטה, הביא לנו למוצש, זאת אומרת לגיליון מוצש הקרוב, את אביב גפן, שסכים להתראיין רק למקור ראשון. זה אביב גפן של אחרי הקורונה, שעשה איזה סוויץ' בראש בשנים האחרונות, אחרי שיצא נגד חרדים ודתיים לפני המון שנים, למד להכיר אותם, התנצל בפניהם, התחרפן בקורונה מהמחשבה שיורדים כל כך על החרדים, כשהוא אומר, אני בבית רחב בצהלה, עם חדר לכל אחד מבני הבית, והם איזה 10 נפשות בבית כלום, ואומרים, הם מדביקים אחד את כולנו, הם במסרים על סף האנטישמים. והוא עשה מעשה בעיניי אצילי וגבורתי.
והסכים להתראיין למקור ראשון.
לא, והלך להכיר אותם על אמת.
כן.
ועשה צעד, והוא פעיל בכל מיני דברים של דתיים וחילונים מאז, וקצת לפני. הוא פתח את העיניים, וברגע שמישהו בפוזיציה שלו, ועם העבר והמילים שהוא אמר בעברו, על אותו קהל ממש, כאתאיסט גמור, כן? Mm-hmm. הוא לא חזר בתשובה על דפי מקור ראשון ולא כלום, אבל הוא כן מנגיש לא רק את ההסתכלות מחדש, אלא את החיבור האפשרי, שבעיניי באמת בפוזיציה שלו, זה לא אביב גפן מפויס, זה mm-hmm. אביב גפן גיבור. בא ואומר, תשמעו, טעיתי בגדול, ואין לי בעיה לבוא ולהגיד את זה. ורעיון בעיניי מרתק, נעים, ושיש גם מה ללמוד בו, שומו שמיים.
יפה מאוד. אז רוצו לקרוא אם עוד לא קראתם. זה כל הזמן שיש לנו היום. תודה רבה לך, אורלי. כיף. תודה רבה.
תודה רבה.
לכל המאזינים. אתם הזנתם להסקט של מקור ראשון, על הקלטה והסאונד, ועד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה, יהודית טל. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, ובשורת ההסקטים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, וגם בגוגל. אני הייתי לחנן שפייזר. עד הפעם הבאה.
מקור ראשון, הסקטים.